שבת דף חפחת, מתחילים בעזרת השם, דף חפזיין עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים, והיוצא מן העץ. כל אחד מאיתנו יודע שביהדות יש את אחד מהמקומות היסודיים, שזה מקווה טהרה. אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו משתדל לטבול כדי להיות טהור. יש את אלה שהולכים ערב יום כיפור, יש את אלה שמשתדלים ללכת יותר, כל אחד לפי עניינו, לפי נשמתו, לפי מנהגיו. אנחנו גם יודעים שלפעמים גם הולכים, לוקחים כלים חדשים, טובלים אותם במקווה לטבילת כלים. האם ראינו פעם בן אדם לוקח אוהל שלם, אוהל, בית ארעי, וטובל אותו במקווה? מעולם לא שמענו דבר כזה. אבל המשנה חידשה לנו חידוש אדיר. במשנה למדנו, והיוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אוהלים. נכון, אין דבר כזה כשעושים אוהל מדבר שיוצא מן העץ, שהאוהל עצמו יהיה טמא. רש"י כותב, כשאר בית, כמו שבית רגיל אנחנו יודעים שהוא לא מקבל טומאה, ואין צריך להטביל את האוהל עצמו, ככה גם כל אוהל שעשוי מעץ, לא צריך לטבול אותו, הוא לעולם לא יקבל טומאה. אבל יש מקרים שכן, אפילו בדבר היוצא מן העץ, יש יוצא מן הכלל, שהוא כן נטמא, האוהל עצמו נטמא, אל הפשטן, אוהל שעשוי מפשטן, הוא עצמו נטמא, וצריך ללכת לטבול אותו במקווה, בשביל לתאר אותו, כחלק מהתהליך של התארה. וכמובן, זה לא רק פשטן. מתוך כל היוצא מן העץ, רק פשטן מקבל טומאה בתור אוהל. אבל האמת, שגם אוהל שעשוי מצמר, הוא לא יוצא מן העץ, אבל הוא עשוי מצמר, או מאור של בהמה, אוהל כזה מקבל טומאה, וצריך לטבול את האוהל בעצמו במקווה. אז אם אנחנו מדברים על מה שהתורה כותבת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרת התורה הקדושה, שאם אחר אריכות ימים ושנים טובות, בטוב ובנעימים, אדם הולך לעולם שכולו טוב, והוא נמצא בתוך אוהל, כל האוהל מחבר, האוהל מחבר את כל מה שבתוכו, וכל מה שבאוהל נטמע. אם זה אנשים, אם זה כלים, אם זה אוכל, הכל נטמע. האוהל עצמו, האם הוא גם נטמע או שהוא לא נטמע? אז תלוי. כל היוצא מן העץ, אם הוא אוהל שעשוי מעץ, לא נטמע. אם הוא בית, לא נטמע. אבל אם זה עשוי מפשטן האוהל הזה, אם זה עשוי, כמו שנראה בהמשך, מאור של בהמה, או שזה עשוי מצמר, זה כן נטמע, האוהל עצמו נטמע, פילי פלאים. שואלת הגמרא, מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שאוהל שעשוי מפשטן, האוהל עצמו מקבל טומאה? אמר רבי אלעזר, גמר, לומדים גזרה שווה, אוהל, אוהל, האוהל שכתוב לגבי טומאת אוהל, מהאוהל שכתוב לגבי המשכן, אוהל מועד. לומדים גזירה שווה מהמשכן. כתיב הכה לעניין טומאת אוהל. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מדברים שם על כל הטומאת אוהל, וגם על זה שהאוהל עצמו צריך לעזות על האוהל. זה כתוב לעניין אוהל של מת. וכתיב הטעם לגבי המשכן, ויפרוס את האוהל על המשכן. המשכן היה עשוי קירות מעץ, הקרשים. בגג לא היה עץ. מה היה הגג של המשכן במדבר? היו יריעות שפרסו אוהלים על המשכן. היו שלוש שכבות. השכבה הראשונה הייתה עשויה משש מושזר, שש הכוונה לפשטן, מושזר שכל חוט היה שזור משישה חוטים של פשטן. צמר שצבוע בתחלת, ארגמן, תולעת שני. מזה היה עשוי היריעה הראשונה שהייתה על המשכן. מעליה הייתה יריעה שנייה, שהייתה עשויה מצמר של עיזים. ומעליהן הייתה היריעה העליונה שהייתה עשויה מאורות של אילים, איל, כבש גדול, מאודמים בצבע אדום, ואורות תחשים, סוג של בעל חי, אנחנו נראה בהמשך מי היה אותו תחש. כיוון שכתוב על האוהל של המשכן, ויפרוס את האוהל על המשכן, כתוב לשון של אוהל, ולגבי המשכן, לא היה אוהל של עץ. הדבר היחיד שהיה אוהל מדבר שקרוי עץ, זה פשטן, שזה השש מושזר שהיה בעירייה הראשונה. אז אם כן, מה להלן של פשטן קרוי אוהל? כמו שלגבי האוהל שהיה במשכן, היה שם אחד מהמרכיבים, היה מפשטן, והיה לזה שם של אוהל. אף כאן, גם לגבי תומת אוהל, של פשטן קרוי אוהל, אבל שאר הדברים שעשויים מעץ לא נקראים אוהל. לעניין זה, שלא יצטרכו לטבול אותם, הם עצמם, האוהל עצמו לא נטמע. שואלת הגמרא, זאת אומרת, אם אתה לומד תומת אוהל מהאוהל שהיה במשכן, אז תלמד עד הסוף, שרק אוהל שלגמרי דומה לאוהל של המשכן, הוא יקבל תומה. מה להלן, כמו שבמשכן היריות שלו היו שזורים, כל חוט היה שזור ביחד, כמו שכתוב, שש מושזר, וחוטן כפול שישה, כל חוט היה שזור משישה חוטים. אף כאן, אולי נאמר גם לגבי תומת אוהל, שרק אם האוהל הזה הוא עשוי מחוטים שזורים, שכל אחד עשוי משש חוטים, שזורים וחוטן כפול שישה, רק הם יחשבו אוהל כדי שהאוהל יקבל תומה. תלמוד לומר אוהל, אוהל ריבה. מכיוון שלגבי תומת מת כתוב כמה פעמים את המילה אוהל, זה מרבה גם אוהלים שהם לא לגמרי דומים לאוהל מועד. שואלת הגמרא, היא אוהל, אוהל ריבה, אפילו כל מילי נמי? אולי נאמר שהתורה מרבה גם אוהל שלא עשוי מפשטן, אלא עשוי משאר סוגים של עץ. אז תשאל אותי הרי לגבי המשכן, לא היה שום עץ שהעילו עליו את המשכן, העילו איתו את המשכן. אני אגיד לך, אבל כתוב אוהל, אוהל, כתוב על כמה פעמים אוהל, זה בא לרבות. גם עצים שיהיה להם דין של אוהל, והם יקבלו תומת אוהלים. עונה הגמרא, זה לא ייתכן, כי אם כן, אם מרבים גם דברים שעשויים מעץ, גם אוהלים שעשויים מעץ, שגם הם מקבלים תומת אוהל, אז אם כן, גזירה שווה מה יען אלי? מה הרווחנו מהגזירה שווה שלומדים אוהל לעניין תומת מת, לבין אוהל שכתוב לגבי המשכן? אלא מה כן? לומדים מהגזירה שווה שמכל סוגי העץ, הדבר היחיד שנחשב אוהל, שהוא בעצמו מקבל תומה בתור אוהל, זה רק פשטן. לעומת זאת, עם שאר הדברים הקטנים, שצריך להיות שזור וחוט כפול שישה, זה אנחנו מרבים, זה שכתוב כמה פעמים אוהל, שלגבי תומת מת, שלגבי תומת מת, האוהל לא חייב להיות לגמרי כמו שהיה האוהל של המשכן, לעניין הפרטים האלה, שהחוט לא צריך להיות כפול שש, והוא לא צריך להיות שזור. אבל אנחנו רק נחדד את העניין. תומת אוהל, מה שאנחנו מכירים, שהאוהל מצרף את כל מה שנמצא בתוכו, שכולו נטמע ברגע שיש מת בתוך אוהל, זה לא משנה ממה מיוצר אותו אוהל. כל אוהל בעולם, מכל דבר שהוא, מטמא את כל מי שנמצא באוהל, וכל מה שנמצא באוהל, אם יש שם מת. אבל מה שאנחנו מגבילים, שמכל היוצא מן העץ, הדבר היחיד שמקבל תומה בתור אוהל, זה פשטן, זה האוהל בעצמו. שתיקח את האוהל, תטבול אותו, תעשה הזעה של אפר פרה אדומה לאוהל, לתאר אותו, זה אנחנו לא מדברים. הלועלים שעשויים משאר סוגי העץ, רק פשטן, וכמו שכבר הוספנו, מדובר גם כן על צמר, מדובר גם על אורות, שהם גם כן היו ביריות של המשכן. שואלת הגמרא, ואימא, אולי כבר נמד מהגזירה שווה, מה להלן, כמו שראינו לגבי המשכן, שהקירות של האוהל של המשכן היה עשוי מקרשים. אף כאן, לגבי תומת אוהל, נאמר שקרשים, לא רק אם הקירות עשויים מקרשים, אפילו אם האוהל עצמו עשויים מקרשים, נחשיב את זה בתור אוהל, מגזרה שווה, כי הרי במשכן כן היה חלק מהאוהל עשויים מקרשים. מתרצת הגמרא, אמר קרא, פסוק לגבי המשכן כותב, ועשית קרשים למשכן. זאת אומרת שהקרשים הם לא המשכן עצמו. אלא אנחנו צריכים בשביל המשכן לעשות קרשים. המשכן, היריות, קרוי משכן. אבל מה, אתה תעמיד את היריות ככה באוויר, בלי קרשים, הם יפלו, הם לא יעמדו. אז עושים קרשים למשכן, אבל המשכן, האוהל של המשכן, זה היריות. המשכן, היריות, רק הוא קרוי משכן, ואין קרשים עצמם קרויים משכן. שואלת הגמרא, אלא מעתה, כשאתה אומר, הפסוק אומר, ועשית קרשים למשכן. זאת אומרת, יש את המשכן, אבל הוא צריך קרשים, אז תביא לו קרשים, אבל הקרשים עצמם לא נקראים במשכן? אז מה שכתוב, ועשית מכסה לאוהל, ששם התורה מפרטת אורות אלים או דמים, ומכסה אורות תחשים. דובר כאן על היריעה הכי עליונה, שהייתה עשויה מאור של אלים, של תחש. מה תגיד? לא, זה לא נחשב אוהל. אלא מה נחשב כן אוהל? היריעות האחרות. המכסה אור תחש, ואורות אלים, זה רק מיועד לאוהל, אבל זה לא האוהל עצמו. אך אינמי תאמר, מכסה לא יקרה אוהל, אותו מכסה עליון לא נחשב אוהל, לא נחשב חלק מהיריות. אז אם כן, אלא הדבאי רבי אלעזר, הרי רבי אלעזר מסתפק, אור בהימה טמאה. לקחו אור מבהימה טמאה, לא ניכנס כרגע לשמות של בהימות, כולם מכירים, עשו מזה אוהל. מהו שיתמה באוהל המת? האם אוהל עצמו נטמא כשהאוהל עשוי לא מאור של בימת תורה? זה ברור לנו שזה מקבל תומה, האוהל עצמו. אוהל שעשוי מאור של בימת תומה מקבל תומה או לא? רגע, אור של בימת תורה, אם עשו ממנו אוהל והיה מת בתוך האוהל, נטמא? השת האור בימת תורה לא מתאמה. כי הרי אתה אומר שמה שכתוב, שהמכסה שעשו לאוהל מאורות אילים ואורות תחשים, זה היה בשביל האוהל, זה לא חלק מהאוהל. אז הוא לא מקבל תומה, הוא בעצמו. אז אור בהימת מאה מבעיה? וכי צריך להסתפק בכלל על אור של בהימת מאה, בוודאי שהיא תצטרף לאור של בהימת תאורה ולא תקבל תומה. ומזה שכן מסתפק רבי אלעזר, על אוהל שעשוי מאור של בהימת טמאה, האם האוהל עצמו נטמא או לא? ברור שאוהל שעשוי מאור של בהימת טהורה נטמא, אבל הרי התורה אומרת ועשית מכסה, לא מכסה האוהל, זה לא המכסה שהוא האוהל עצמו, זה לא האוהל לכאורה. אז אם כן, למה באמת אוהל שעשוי מאור של בהימת טהורה מקבל טומאה? מתרצת הגמרא שני הטעם דאדר אהדרי קרא. לגבי המכסה של המשכן שהיה עשוי מאור של בימת תאורה, נכון התורה בהתחלה קראה לזה מכסה לאוהל, זאת אומרת שזה לא חלק מהאוהל, אבל בהמשך התורה כוללת את המכסה שהיה עשוי מאור בתור חלק מהמשכן. דכתיב, ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד. מכסה הוא של אוהל מועד הוא מכסה התחש אשר עליו. מתייחסים כאן למכסה שהיה עשוי מאור. מקיש עליון לתחתון, התורה הקישה בין הכיסוי העליון של המשכן, בזה שכתוב מכסה הוא, שזה היה עשוי מאורות של אלים או דמים, לכיסוי התחתון שנקרא אוהל מועד, שהיה עשוי מיריעות עיזים. יש שקש ביניהם. לומדים מזה שהם שווים. מה הכיסוי התחתון של העיזים קרוי אוהל? כי כתוב במפורש, ועשית יריעות עיזים לאוהל, על המשכן, שזה היה חלק מהאוהל. אף הכיסוי של האורות, אלים המאודמים, שעשוי מאור של בימה תאורה, גם עליון קרוי אוהל. אז אם כן יוצא ברור שכל היריות, כל השלוש שכבות של המשכן, נחשבים אוהל. הקרשים שהיו עשויים מעץ, הם היו רק מיועדים למשכן, אבל הם לא היו חלק מהמשכן. לגבי זה שנקרא לזה שם של אוהל. ולכן, כשיש אוהל שעשוי מאור, כשיש אוהל שעשוי מצמר, כשיש אוהל שעשוי מפשטן, האוהל עצמו מקבל תומה. אבל אם האוהל עשוי מכל השאר הדברים היוצאים מן העץ, חוץ מפשטן, האוהל עצמו לא יתאמה. ואם כן, יש לנו מקור לדברי המשנה. טוב, עכשיו אנחנו יכולים לפנות לעצמנו זמן לדון באחד הדברים העיקרים שהבאנו תוך כדי המהלך. גופה, נתבונן בגופם של דברים, מה שנכנס תוך כדי הסוגיה של המן. באי רבי אלעזר, רבי אלעזר מסתפק בשאלה מעניינת. אור בהימה טמאה, מהו שיתמת ומה תועלים? האם כשאדם פרס אוהל מאור של בהימה טמאה, האם כשיהיה מת בתוך אותו אוהל, האוהל יקבל בעצמו טומאה או לא? שואלת הגמרא, מה יקמי באלי? מה בכלל הספק? ואנחנו מכירים את הלימוד שלמדנו פה בתחילת העמוד, גזרה שווה אוהל אוהל מהמשכן שרבי אלעזר בעצמו למד אותו, אותו רבי אלעזר שאנחנו מדברים עליו פה. כן, אנחנו, הספק הוא של רבי אלעזר, והלימוד גזרה שווה שלומדים אוהל של טומאת מת מהאוהל של המשכן זה רבי אלעזר בעצמו למד, חשוב לשים לב לזה, רבי אלעזר בן פדת. ואם כן, הוא בעצמו יודע שאם זה היה במשכן כזה סוג אוהל, זה מטמא האוהל עצמו גם לגבי טומאת אוהל של מת. רגע, פה לנו במשכן אוהל שעשוי מאור של בהמה טמאה, ואם לא היה, אז מה בכלל הספק של רבי אלעזר? ברור שאור של בהמה טמאה לא יקבל טומאה, אוהל בעצמו. זאת השאלה של הגמרא. מה יקמי בא אלי? הרי הוא בעצמו אמר שלומדים מהאוהל של המשכן. אמר רב הדבר האב, בוא וניכנס לפינה הזאת. לא היה במשכן אור של בהמה טמאה, חלק מהיריות? ייתכן מאוד שכן היה. מה זה בדיוק היה אורות תחשים? מה זה תחש? שמהאור שלו השתמשו בתור כיסוי למשכן, בתור אוהל למשכן. תחש שהבימי משה קמי באי עליה. רבי אלעזר מסתפק על התחש הזה, שמהאור שלו עשו את המשכן. האם תמה היה או תאור היה? האם זה מבעל חי תמה, מבהמה תמאה או מבהמה תאורה? ואם התחש הוא בהמה תאורה, אז אור של בהמה טמאה בוודאי שלא יהיה טמא בתור אוהל, כי לא מצאנו במשכן אור של בהמה טמאה בתור אוהל. אבל אם התחש בימי משה היה מבעל חי טמא, אז אם כן, יכול להיות שאור של בהמה טמאה גם יטמא אם יעשו ממנו אוהל. אמר רב יוסף, מה הייתי באלה? מה בכלל מסתפק רבי אלעזר? יש לי בשבילו תשובה ברורה, שבוודאי שהתחש היה בעל חי טהור. תנינה, ברייתא, לא הוכשרו למלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה בלבד. מלאכת שמיים, המשכן זה מספיק מלאכת שמיים. אם יש דבר שנקרא מלאכת שמיים, המשכן זה המקום הראשון. וחייבים להשתמש דווקא באור בהמה טהורה, אז אל תגיד לי שתחש זה בהמה טמאה, אין מציאות כזאת. שואלת הגמרא, מטיב רבי אבא. הברייתא כותבת לגבי אותה יריעה עליונה שהייתה עשויה מאור. רבי יהודה אומר, הרי כתוב שהיה אורות אלים ואורות תחשים. אז שני מכסאות היו, אחד של אורות אלים ודמים ואחד של אורות תחשים. רבי נחמיה אומר, לא, מכסה אחד היה. זה היה חצי מאורות אלים וחצי מאורות תחשים. ואותו תחש, אתה יודע איך הוא היה נראה? היה נראה יפה מאוד. ודומה כמין אותה חיה טמאה שנקראת תלה אילן. משפחת החתולים. זה היה מין חיה שאנחנו נראה בהמשך. שהיה לה הרבה גוונים על האור שלה, הייתה מאוד מרהיבה החיה הזאת. אבל אתה יודע מה? תחש אני באמת לא יודע מה זה. אבל תלה אילן, הם כן ידעו מה זה. זה היה חיה טמאה. והתלה אילן טמא הוא. והתחש היה דומה לו. אז אם כן, מן הסתם, שגם התחש היה טמא. אז איך אתה אומר שהאורות תחשים היו מאור של בהמה טהורה? עונה הגמרא אחי כמה. ברייתא לא אומרת שהתחש היה בהמה טמאה. לא. הוא היה דומה לתלה אילן? נכון. כמין תלה אילן הוא שיש בו גוונים הרבה. הוא דומה לתלה אילן, שהאור שלו היה מגוון עם הרבה צבעים. משהו מאוד מאוד מרשים. ולא תלה אילן ממש. דילוהתם, ההבדל הוא כזה, תלה אילן הוא בעל חי טמא. והכה, התחש הוא בעל חי טהור. אמר רבי יוסף, היא האחי. אם ככה שאנחנו מפרשים שהאור של התחש הוא דומה לתלה אילן, שיש לו הרבה גוונים, עכשיו אני מבין. היינו דמתרגמין, אנססגונה. למה מתרגמים את המילה תחש, ססגונה? אתה יודע למה? לפי שסס הוא שמח אותו תחש, בגוונים הרבה, שיש לו הרבה גוונים שמייפים אותו. מהאור היפה הזה, עשו את המשכן. רבא אמר, לגבי הספק שאנחנו כרגע דנים בו, אם יש אוהל שמיוצר מאור של בהמה טמאה, האם הוא נטמא? רבי אלעזר הסתפק, רבי יוסף הכריע שלא, כי לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא אור בהמה טהורה, ובמשכן לא היה אור של בהמה טמאה. רבא אמר, כן. אור בהמה טמאה טמא בתור אוהל המת. מאיפה לומדים את זה? אור בהמה טמאה דמטמא באוהל המת מהכה, מהברייתא שלפנינו. דתניא, כתוב לגבי נגע צרת. אם יש מבצבץ פתאום נגע, נגע צרת, או באור, אומרת התורה, או בכל מלאכת אור, אז זה נטמע לפי כללים שהתורה קובעת. היה יכול להיות כתוב, הו אור. למה כתוב או באור? הבית ריבה אור בהמת מאה, שגם היא מקבלת תומת צרת. תעשו כלי מאור של בהמת מאה, מקבל תומת צרת. דבר נוסף שלומדים מזה שהתורה הוסיפה את הבית, הו באור, לומדים, תוספות פה מחדד את זה יותר, בדיבור המתחיל ושלקה ביד כהן, בשם רבנו שמואל. אומר, התורה כותבת, והבגד כי יהיה בו נגע צרת, אחר כך כתוב, והראה אל הכהן. זאת אומרת, שקודם צריך להיות נגע צרת, אחר כך מרים את זה על הכהן, ואז הוא מחליט האם יש בזה את הכללים של טומאה או לא. אבל אם, כשהביאו לכהן את הבגד, לא היה בו נגע צרת, וכשהוא מגיע לידו של הכהן, רק אז פתאום מבצבץ על הבגד נגע צרת. אולי נאמר שזה לא יקבל טומאה, כי קודם צריך להיות נגע צרת, ואחר כך להראות אותו לכהן. לכם, זה שכתוב, באור לומדים, ושלקה ביד כהן. בסדר גמור. אומרת הברייתא עוד. מה יעדין אדם שלקח את כל הרשימה של הדברים שמהם, שעליהם, אם יש נגע צרת, אתם מקבלים טומאה, לקח את הכל, עשה מהם בגד אחד, שמורכב מכמה וכמה סוגי דברים. קצץ מכולם ועשה אחת מהם, מניין שגם הוא מקבל תומת נגע צרת, תלמוד לומר, או בכל מלאכת האור, בכל מלאכת אור. בכל אופן רואים מפה, שגם אור בהמה טמאה, מקבל תומת נגע צרת. בסדר גמור? אז אנחנו מדברים עכשיו על אוהל, לא על נגע צרת. בסדר, נלמד אוהל מנגע צרת. שאומרת הגמרא ויקה למפרח, אבל אנחנו יכולים לפרוח את הקשר בין נגע צרת לבין תומת אוהל. מה לנגעים שהם יותר חמורים? אתה יודע מה זה חומרה של נגע צרת? שכן שתי וערב טמא בהן, חוט. כבר מקבל תומת נגע צרת. אבל אוהל, רק אם הבגד ארוג הוא נטמע, אבל אם זה סתם חוט, הוא לא נטמע באוהל. אז לכן לא לומדים לגבי אוהל של אור בהמה טמאה מנגע צרת. אלא אומרת הגמרא, גמר משרצים. אתה יודע מה? בוא נלמד שאם עשו אוהל מאור של בהמה טמאה, זה כן נטמא. משרצים. אחד מהשמונה שרצים שהתורה מציינת את השמות של כל אחת ואחת מהם, כל אחד מהם, שבמותו הוא מטמא. שם, דתניא, התורה אומרת, וכל אשר ייפול עליו, כל דבר שיפול עליו, מהם, מאותם שרצים במותם, כשהשרצים מתו, יטמא מכל כלי עץ או בגד או אור, וגומר. עכשיו, אם היה כתוב אור, אין לי אלא אור בהמה טהורה, אני יודע שאם עשו בגד מאור בהמה טהורה, ושרץ נגע בו, אז הבגד נטמא. אור בהמה טמאה מניין. מאיפה אני יודע גם לגבי אור בהמה טמאה, אם עשו ממנו איזשהו בגד, שזה יקבל טומאת שרצים, תלמוד לומר או אור. אז אם כן, לגבי אור של בהמה טמאה, יש טומאת שרצים. יש גם טומאת נגע צרת, אבל בוא נלמד מטומאת שרצים. כמו שטומאת שרצים נטמא גם בבגד מאור, ככה גם אוהל המת יטמא באוהל שעשוי מאור של בהמה טמאה. כן, הרי בשרצים זה טמא אור של בהמה טמאה, בגד שעשוי מאור של בהמה טמאה, אז גם אוהל יטמא אם הוא עשוי מאור של בהמה טמאה. אומרת הגמרא, גם את זה ויקה למפרח. מה לשרצים שכן מטמאים בכעדשה? שיעור קטן של שרץ כבר מטמא בגדים. אבל אוהל, מטמא רק בכזית. ברגע שיש כזית בשר מנמת, רק זה מטמא באוהל. פחות מזה לא מטמא בו. אמרת הגמרא, רגע, בסדר. אתה דחית לי את ההקבלה בין אוהל מאור של בהמת טמאה שהקבלנו לצרת. דחית שהקבלנו את זה לשרץ, אבל בוא נעשה ביניהם שיתוף פעולה. בוא נלמד גם משרצים וגם מנגעים, שכמו שבשניהם אור של בהמת טמאה מקבל טומאה, ככה גם באוהל אור של בהמת טמאה יקבל טומאה. אומרת הגמרא, וחזר הדין. אפשר ללמוד משניהם ביחד את הדין של טומאת אוהל. לא ראי זה כראי זה. זה שטומאת נגעים הוא חמור יותר מאוהל, כי מתאמץ לו גם חוט של שתי וערב, הוא לא כראי זה. הוא לא כמו טומאת שרצים, כי בטומאת שרצים גם כן לא נטמע חוט בטומאת שרץ. אז אתה רואה שזה שהחוט נטמע, לא זה הסיבה שבגלל זה טמא שם גם אור של בהמה טמאה, כי הרי בשרצים לא נטמא חוט, ובכל זאת טמא שם אור של בהמה טמאה. ולא ראי זה כראי זה, וגם החומרה שיש בשרצים, זה שמטמא כעדשה, זה לא כראי זה, אין את זה בנגע צרת. אז אתה לא יכול להגיד, אתה יודע מה הסיבה שבשרצים כל כך מחמירים, שאפילו בגד שעשוי מאור של בהמה טמאה נטמא משרצים, זה בגלל שהם כל כך חמורים שמטמאים בכעדשה. אז אתה יכול להסביר לי למה בנגע צרת, שהוא לא מטמא בכעדשה, גם כן אור של בהמה טמאה נטמא? זאת אומרת שלא זה הסיבה ולא זה הסיבה. הצד השווה שבהן, מה יש מחנה משותף גם בשרצים וגם בצרת? שאור טמא בהם, זאת אומרת אור נטמא גם משרצים וגם מנגע צרת, ועשה אור בהמה טמאה כאור בהמה טהורה, שכמו שאור של בהמה טהורה, אם עשו ממנו בגד, הוא נטמא גם בשרץ וגם בנגע, ככה גם אור בהמה טמאה בשניהם. אף אני אביא אוהל המת שאור טמא בו. למדנו במשכן שחלק מהיריות, אחד מהיריות היה עשוי מאור, וזה נחשב אוהל גם לגבי טומאה. אז כמו שאור בהמה טהורה, כשהוא נהיה אוהל, אז הוא נטמע האוהל בעצמו, ככה גם נעשה בו אור בהמה טמאה, כי אור בהמה טהורה, שגם האור, אם עשו אוהל מאור בהמה טמאה, גם זה יהיה טמא באוהל. ככה הגיע פה רבא עם חידוש גדול. אמר לי רבא מברניש לרבשי, איקה למפרח. מה אתה עושה פה גזרה שווה בין שרצים ונגעים, לרבות אוהל, שנאמר שאור של בהמה טמאה יהיה טמא באוהל? מה להצד השווה שבהם, שכן שניהם טמאים בפחות מכזית? שרצים מטמאים בכעדשה. נגע צרת מטמא בכגריס, פחות מכזית. תאמר באמת, הוא יותר קל גם מנגעים וגם משרצים. שאם יהיה מת בגודל של כגריס או כעדשה, אינו מטמא. אלא בגודל של כזית. שזה יותר קל. אתה רואה שאם יש לו פחות מזה לא מטמא בכלל. אז אם כן, אי אפשר ללמוד טומאת מת גם משרצים ונגעים ביחד. כי בשניהם יש חומרות שאין אותם באמת. אלא אמר רבא מברניש. אני מסכים עם רבא. אור בהמה טמאה מטמא באוהל. זאת אומרת, אם יש אוהל שעשוי מאור בהמה טמאה, ויהיה טומאת אוהל, גם הוא יטמא. גם אוהל עצמו יצטרכו לתאר אותו. אבל לומד את זה במקום אחר. עטיה בקל וחומר מנוצה של עיזים. את היריעה האמצעית של המשכן עשו מנוצה של עיזים. צמר של עיזים. זה נקרא נוצה, כמו שכבר ביארנו בדברי רשי, כי מורטים את זה מהעז ביד, לא צריך בשביל זה כלי. אבל שם, לגבי צמר של עיזים, שאין מטמא בנגעים. בגד שעשוי מצמר של עיזים לא מקבל טומאה בנגעים. ובכל זאת, כן, כמו שאנחנו יודעים, שנגעים טמאים רק צמר ופשתי. אבל צמר, הכוונה צמר של כבשים, לא צמר של עיזים. ולמרות זאת, מטמא באוהל המת. כי הרי הוא גם היה אוהל של המשכן, ולומדים גזירה שווה לאוהל המת. אז אתה רואה מפה. מה נוצה של עיזים שלמרות זאת שהיא לא מטמאה בנגעים, היא בכל זאת מטמאה באוהל המת? אור בהמה טמאה שמטמאה בנגעים. אינו דין שמטמאה באוהל המת? בוודאי שתטמא גם באוהל המת. טוב, שואלת הגמרא, ואלה, אם אתה אומר שאור בהמה טמאה מטמא באוהל המת, מטמא באוהל המת. רגע, כתוב ברייתא, לא הוכשרו למלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה בלבד. בסדר גמור. אז אם כן, לא יכול להיות שהברית הזאת באה ללמד על המשכן שום דבר. מה זה מלאכת שמיים, המשכן? לא, זה לא נאמר על המשכן, כי מה החידוש? אם תרצה ללמוד חידוש, שכמו שבמשכן אתה רואה שלא היה אור אף פעם של בהמה טמאה, ולכן גם כן לגבי טומאת אוהל המת, אור של בהמה טמאה לא יקבל טומאה, אז הבנתי מה החידוש. שהברייתא בא ללמד אותנו שאור בהמה טמאה לא מקבל טומאה, בתור אם עשו ממנו אוהל, באוהל המת. אבל עכשיו כשאתה אומר שזה כן מקבל טומאה, אז עד איתני רב יוסף לא הכשירו במלאכת שמיים אל האור בהמה טהורה בלבד, למה הלכתה? מה הלכה למעשה שהברייתא הזאת באה ללמד אותנו? סתם ברייתא מביאה שלא הכשירו למלאכת שמיים אל האור בהמה טהורה, זה אמור ללמד אותנו איזשהו חידוש. מה החידוש? עונה הגמרא לתפילין. לא כותבים תפילין על אור של בהמה טמאה, רק על הגבי אור של בהמה טהורה. שואלת הגמרא, תפילין בעד יכתיב בהו, כתוב במפורש, על מה כותבים תפילין? למען תהיה תורת השם. אתה הולך לכתוב את תורת השם? בפיך. זה צריך להיות דבר שאתה יכול לאכול אותו. זה צריך להיות אור של בהמה כזאת שאתה יכול גם לאכול את הבשר שלה. מן המותר בפיך. אבל אור של בהמה טמאה, אל תכתוב עליה תפילין. אלא אומרת הגמרא, לאורן, את הבתים של התפילין, זה שאפשר לעשות את זה רק מאור של בהמה טהורה, זה לומדים מהברייתא, לא הוכשרו למלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה. שואלת הגמרא, גם זה פשוט. והאמר הבאי, שין של תפילין, זה שעושים קמטים על הבית של התפילין, היום אנחנו לא רואים כל כך את הקמטים, רואים את השין, איך שהיא בולטת בהדרה, אבל זה עושים מהקמטים של הבית עצמו. השין הזה, הלכה למשה מסיני. זה מרמז את השם של הקדוש ברוך הוא, שם שין, עוד שין, עוד דלת ועוד יוד. אז ודאי שצריכים את הבתים של התפילין לעשות מהאור של בהמה טהורה, כי אתה הרי כותב בו אות, תורת השם. אתה כותב בית תורת השם על הבית של התפילין, אז צריך להיות מן המותר בפיך. אז אם כן, גם בשביל זה לא צריך את הברייתא שלא הוכשרו למלאכת שמיים אל האור בהמה טהורה בלבד. אלא מנסה הגמרא לתרץ, לקורחן בסערן. זה בא ללמד אותנו הברייתא של רב יוסף, שלקרוך את הפרשיות של התפילין ולקשור את הפרשיות, אחרי זה נכניס אותם לתוך הבית של התפילין. צריך לקרוך את זה בשיער של בהמה טהורה דווקא, כי הוכשרה למלאכת שמיים רק אור בהמה טהורה, או שיער של בהמה טהורה, ולתופרן בגידם, אחר כך כשאתה תופר את הבתים, לסגור אותם, אתה צריך לקחת דווקא גיד של בהמה טהורה. זה לומדים מהברייתא של רב יוסף. הנמי הלכה למשה מסיני הוא, גם זה לומדים כל מהלכה למשה מסיני, שצריך דווקא אור של בהמה טהורה, שיער של בהמה טהורה וגידים של בהמה טהורה, דתניא. זה שהתפילין צריכים להיות מרובעות, למדו את זה הלכה למשה מסיני. זה שהתפילין צריכים להיות נקרחות, הפרשיות בשערן של בהמה טהורה, וזה שהן נתפרות אחר כך הבתים בגידן של בהמה טהורה, זה הלכה למשה מסיני. אז לא צריך את הברייתא של רב יוסף בשביל ללמד אותנו שדווקא מותר בפיך, שדווקא לא הותרו למלאכת שמיים אלא אור בהמה טהורה. אלא אומרת הגמרא לרצועות. זה בא ללמד שהרצועות שכורכים את התפילין על היד ומהדקים על הראש, זה צריך להיות דווקא מאור של בהמה טהורה. שואלת הגמרא, ואמר רבי יצחק, זה שהרצועות צריכות להיות שחורות, לומדים את זה הלכה למשה מסיני, אז לכאורה גם עצם זה שצריך להיות אור של בהמה טהורה לומדים הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, לא, נהי דגמירי שחורות, זה באמת למדנו הלכה למשה מסיני שהרצועות צריכות להיות בצבע שחור, אבל טהורות מגמירי, זה שצריך שהאור עצמו יהיה מבהמה טהורה, זה לא לומדים הלכה למשה מסיני, אלא לומדים את זה מהברייתא של רב יוסף, לא הוכשרו למלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה בלבד. אתה יודע מה לומדים עם זה? הרצועות שאתה שם בתפילין צריכים להיות מאור של בהמה טהורה. מה היה והלד את החש שהיה בימי משה? הרי הברייתא שאומרת, לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא אור בהמה טהורה בלבד. זה לא מדבר על המשכן. אז אין לנו הוכחה שהתחש שהיה בימי משה, שמזה השתמשו לעשות אורות התחשים, הייתה בהמה טהורה. יכול להיות שהיא לא הייתה בהמה טהורה. אז מה היה איתה? האם הייתה טהורה או שהייתה טמאה? אמר רבי הילה, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש. אומר היה רבי מאיר, אותו תחש שהיה בימי משה, שמהאור שלו כיסו את המשכן, היה פה ניסים גדולים בתחש הזה, דרך אגב, זה מובא במדרש תנחומה, בפרשת התרומה, איך זה יכול להיות? מתחש אחד עשו אור, פרסו יריעה לחסות את כל המשכן, זה היה נס גדול. בריאה בפני עצמה היה. איזשהו סוג בעל חי, משהו מיוחד שאנחנו לא מכירים דבר כזה. ולא הכריעו בחכמים ממין חיה הוא, ממין בהמה הוא, לא החליטו עדיין אם זה חיה או בהמה. מה כן? וקרן היה, אחת הייתה לו במצחו. אחד קרן. ולפי שעה נזדמן לו למשה, ומשה הרבינו עשה ממנו משכן, והוא נגנז. טוב, זה הנתונים שיש לנו על אותו תחש. הרגע, היה לו קרן? ובדיקה אמר, קרן אחת הייתה לו במצחו, שמה מנה טהור היה. עכשיו אני יכול להוכיח שזה היה בעל חי טהור, אותו תחש. דאמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון. אדם הראשון, אחרי שהוא חטא בעץ הדת, נהיה חושך. לילה. הוא וחווה בחו. חשבו שבגלל שהם אכלו מעץ הדת, העולם נחרב, זהו. לא יהיה אור יותר. הם הרי נבראו ביום שישי. לא היה אצלם אף פעם לילה, זה הפעם ראשונה. בחו, חזרו בתשובה, ולמחרת כשנהיה יום, שבת בבוקר, הם הקריבו קורבן. הקריבו שור. שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. שנאמר, פסוק אומר, ותיטב להשם, כמו משור פר מקרין מפריס. כמו השור פר שהיה, שהביא קורבן אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא התרצה עם הקורבן שלו, מקרין מפריס, דורשים חזל, שקרניו היו קודמות לפרסאותיו. אבל על כל פנים היה לו קרן אחת. ורואים מכאן ששור היה שור שהיה לו קרן אחת. כנראה שהתחש היה ממין השור. אותו שור שהקריב אדם הראשון. שואלת הגמרא, רגע, שור פר מקרין מפריס, אתה חושב שהיה לו קרן אחת? מקרין זה לשון רבים. תארתי משמע, שתי קרניים כנראה היה לו אותו שור שהקריב אדם הראשון. אמר רב נחמן בר יצחק, לא. מקרן כתיב, הרי בתורה אין ניקוד בספר תורה. וגם לא בנביאים ובכתובים שכתובים על גבי קלף על כתב אשורית. כל הניקוד זה מסורת. עכשיו, למה התורה כותבת מקרין בלי יוד אחרי הרייש? כדי שנוכל לדרוש גם איך שזה כתוב וגם איך שקוראים את זה. גם איך שזה כתוב בלי ניקוד, שזה כתוב מקרן. כדי ללמוד שבאמת היה לו רק קרן אחת. אז אם כן, יש לנו ראיה שהתחש בימי משה היה מין שור. כמו השור שהיה לאדם הראשון שהיה לו רק קרן אחת. שואלת הגמרא, רגע, אז אתה מוכיח מפה שהיא הייתה טהורה. אולי תוכיח גם שזה, עצם זה שזה היה בהימה. אתה מוכיח שהתחש היה טהור? בסדר, אולי תוכיח שזה גם בהימה. כי הרי השור של האדם הראשון היה בהימה. ולפשוט מיני דמין בהימה הוא. תרצת הגמרא, לא, זה לא הוכחה מוחלטת. למה? כיוון דאיקה, יש בעל חי שנקרא קרש. דמין חיה הוא, זה לא בהימה. וגם היא, לת לאל אחד הקרן, יש לה רק קרן אחת. אז איקה למימר, מין חיה הוא. יכול להיות שהתחש היה מין חיה, כמו קרש. יכול להיות שהייתה מין בהמה, כמו אותו שור של אדם הראשון שהיה לו קרן אחת. אבל הדבר היחיד שאנחנו כן יודעים, שהיא הייתה טהורה. התחש היה טהור, ורק מה שלא ברור זה אם זה מין חיה או מין בהמה. ועד כאן דף חפחית.